ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר, 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 ברק. מה קורה?
בסדר,
תשמע, אני מוטרד. אני יכול להטריד אותך בזוטות לפני שמתחילים?
לא, אתה יודע, היה פעם מערכון, אתה יודע, הרבה הרבה לפני שנולדת.
נו.
נקרא, אתה יודע, מערכון של הגשש, על מישהו שהיה חולה במחלת העליצות.
עליצות?
כן, קראו לו הדוד מפתח תקווה, משהו כזה.
נו, נו.
אתה מזכיר לי אותו כל הזמן.
אני חולה במחלת העליצות.
ממש, העליצות והעליזות.
זה לא רע.
תמיד צורח בבוקר, את הבוקר טוב, אתה יודע.
בוקר טוב, כן, איזה כיף, נתנו לי בוקר, נתנו לי מיקרופון, אחי, מה יותר? האמת שאני באתי, קודם כל שימחת אותי עם הדבר הזה, דבר שני, אני מאוד, ממש שניות לפני השידור, תקשיב, אני עובר פה טלטלה בתוך הגוף, אני עושה, לא שמת לב, כתבת, אני עושה סלפי, לפני שאנחנו מתחילים, כדי לעלות לאינסטגרם, לסטטוס שלי, כדי שאנשים יבואו, שיראו את השידור ויבואו.
מאוד פעיל, אתה מאוד פעיל.
אני מסתכל, תקשיב, אני מסתכל רגע עכשיו על הסלפי, אני רואה בונה, יש לי אקבר מצח, תקשיב, אני מקריח ברמות.
שמה, בוא, בוא, זה לא שהוא עכשיו מספר על זה ומתבדח. אין תוכנית.
תקשיב, ואני, זה מטורף.
אין תוכנית.
אתה יודע, זה שערה
הילד,
אין פעם?
שהילד הזה לא בוכה לי על זה שהוא מקריח.
תראה מה זה.
זה מתחיל לבדוק את ענייני השתלות.
תראה איזה מצח, תקלוט.
ענייני השתלות, וגינסבורג מרעננה, ואולי טורקיה, ואולי זה.
בוא נה, זה מטורף. עסוק
לזה באובססיביות.
כי היה לי פעם שיער מהסרטים, באמת מהז'ורנל.
אם אתם רואים אותו, בייחוד, אני מדבר בעיקר על החקים.
תראה איזה מצח ארבע גובה, תראה.
על החקים, שרים, אתם רוצים להתחנף אליו, תגיד לו, תקשיב, יש לך שיער שופע, יש לך שיער בלורית מדהימה, אל תתקרב בכלל להשתלות, אתה יפה כתה.
היה לי דווקא פגישה, אם כבר פתחנו את זה, היה לי פגישה עם רופא כזה של משתיל, כי תראה, בוא נתראה, תראה, תראה את הנסיגה. הוא אמר לי, יש לי בשורה טובה ובשורה רעה. הבשורה הטובה שכרגע אתה לא צריך שתלה, הבשורה רעה שאנחנו ניפגש בעוד שנתיים.
בסדר, אבל תקשיב, אתה בן 40, לא?
בסדר, אבל אני ילד, אני ילד עולץ. אני ילד עולץ, אני כולי עליצות. למה ככה? למה ככה להקריח?
זה משהו, אתה יודע.
תגיד, איך מסתדרים עם הקרחת? זה עובר כאילו? מה, מתרגלים לזה? אתה היה לך שיער פעם?
היה לי שיער חבל על הזמן, אני אומר לך שהייתי מוטרד מזה, הייתי בזה מלחמת לבנון, אם כבר פותחים את זה.
נו.
מלחמת לבנון הראשונה. ושם התחילו הנשירות והם הלכו והתגברו לאחר המלחמה, ואני בכלל הייתי משוכנע שזה בגלל הכסדה במלחמה, כי באמת היינו שבועות ארוכים עם כסדות וזה הסיבה, ואם אני רק אחרי המלחמה הכל יחזור על מקומו.
לא חזר ולא נעלה בית,
הלך והתגבר.
רגע, אתה מאלה ששמים משחת שיזוף על הקרחת?
לא, זה משחת שיזוף,
כאילו אצל תימנים אין משחת שיזוף בכלל, נכון? דרך אגב, מישהו אמר לי שאמרתי משחת שיזוף, אומר לי, איך רואים שאתה דוס? שרק דוסים אומרים משחת שיזוף, אומרים קרם הגנה. לא ידעתי את זה.
מה זה משחת שיזוף בכלל?
קרם הגנה.
קרם הגנה.
כאילו זה אירוע של דוסים לבוא ולהגיד משחת שיזוף, ולא קרם הגנה.
אז כאמור, בעבר הייתי מאוד מוטרד מזה, זה כבר עבר מהעולם. עזוב, תישאר ככה, תאמין לי.
מה? אבל אני לא הולך ככה, אני נוסג.
כן, אבל אתה יודע, אני רואה, אתה יודע מה, בלי לנקוב בשמות, כל מיני כאלה שעשו השתלות, יש כאלה מוצלחות, אתה לא יכול לשים לב, אבל יש כאלה שזה...
בלי לנקוב בשמות, במי מדובר?
בלי לנקוב בשמות, יש כאלה שכל ההשתלות והפאות זה פשוט פתטי.
בלי לנקוב בשמות בכל זאת, בלי שמות בכל זאת,
מי מדובר? לא נעים, לא נעים, אתה יודע, זה נושא רגיש, נושא רגיש. טוב, אנחנו מדברים על קשקושים שהיום... הפסגה, 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 הפסגה של החטופים, וכולם מגיעים לשם, קודם כל לא כולם, חמאס לא מגיע, וכולם, כל השאר מגיעים באווירת
דכדוך. רק בעיה פעוטה קטנה שהחמאס לא מגיע.
חמאס לא מגיע.
רק זה בעיה קטנה פשוטה כזאת של כל...
לא, אתה יודע מה, אתה יודע מה, אתמול ראיתי את ניר דבורי באולפנים בנווה אילן, הוא דווקא אומר לי, עזוב, תשמע, לא מגיעים, זה נכון, אבל הפערים הרבה הרבה יותר גדולים מאשר אנשים חושבים, ואנחנו לא הולכים לחתום מחר, והוא צודק, לא הולכים לחתום, הוא אמר אתמול, הוא אמר מחר, ואני אומר כמובן היום, אלא הכוונה היא להתניע, להתניע סוג של מסע ומתן, שבסיומו, לאחר ימים,
עכשיו שאלה לי אליך.
יתחיל כאן איזה תהליך של עסקה, ולכן גם אם אחד השושבינים, קרי חמאס, לא מגיע, אפשר באמצעות המטווחות להתחיל עסקה שבמסגרתה ישתחררו קבוצה אחת, ואחרי זה קבוצה שנייה. אני אומר לך שאם לא תהיה עסקה, אנחנו כולנו הולכים למקום הרבה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר גרוע מהמקום הלא טוב שאנחנו נמצאים בו ממעילה כעת.
עכשיו תראה מה אתה אומר, וזה הדבר הכי מדהים, וזה נראה לדעתי דיברנו בשבועות הקודמים. האירוע הזה היום, שהוא מאוד מאוד דרמטי, הוא אולי יתחיל להתניע משהו שאולי יזוז בעוד כמה שבועות.
מה לעשות? זו הדינמיקה.
במשך חודשים ארוכים, כשאתה פותח עיתונים וטלוויזיה, אתה מרגיש שעוד רגע, ממש, הנה, אנחנו כבר טו-טו-טו, זה כבר שם, ורק ביבי מסרב. וזה, עם זה יש לי בעיה, כי הדיווח שלך עכשיו הוא הנכון. וכל מי שמדבר עם צוותי המסע ומתן ועם הקבינט יודע שמה שאתה אמרת עכשיו זה הנכון. זה התחלה של התחלה של התחלה, ולא הרושם האחר שנוצר.
אבל
הנה שאלה לי אליך.
אבל אף אחד לא ציפה היום שהיום הפסגה בדוחה בסיומה בלילה יתחיל תהליך השחרור.
אז קודם, בשביל זה אנחנו פה, כדי להבהיר את הדבר הזה, וכדי בדיוק לשים את הדברים בקונטקסט הנכון של האמת. עכשיו אני שואל אותך שאלה.
להתניע.
כמה פעמים יצא לך בחודשים האחרונים להרהר בעמדותיך ספציפית בעניין העסקה למשל? האם שינית את דעתך?
לא, לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.
למה?
תשמע, אני אגיד לך למה. תראה, בניגוד לחיילים, כמה זה ישמע עצוב, החטיפות של האזרחים שישנו במיטותיהם, שהיו בבתיהם, שהיו באמת במקומות הכי, שאמורים היו להיות הכי מוגנים על ידינו, ונחטפו, זה דבר שהוא חרפה. זה דבר שהוא לדיראון עולם. עכשיו, זה הרבה הרבה יותר חמור מגילת שליט, שהיה על טנק,
חייל.
על חייל, על גבול הרצועה, חטפו אותו. זה, אתה יודע מה, אלה חיילים, אנחנו שולחים אותם למשימות קשות, הם מסכנים את חייהם ומאבדים את חייהם, אבל כאן זה משהו אחר. אני אומר לך את זה באמת, באמת מהמקום הכי ימני, בסדר? והכי לאומי. מדינת ישראל, באמת, וסלח לי על הקלישה, לא תוכל להיות אותה מדינה אם החטופים האלה לא יחזרו. כי זה באמת ישבור כאן אתוס, ישבור כאן דבר שכולנו גדלנו עליו, אתה יודע, במשך עשרות שנים. ידע כל מטייל אחרי הצבא, ידע כל סוחר סמים, ואתה יודע על מי אני מדבר.
מי?
ידע כל עבריין, שאני לא יודע מה, שעשה דברים לא טובים, שיש אחריו מדינה שתדאג לו, גם אם הוא קשל, גם אם הוא החליק בערי הימלאיה, וגם אם הוא נפל לבדי בפרו, וגם אם הוא, אני לא יודע באיזה חור בעולם קרה לו משהו, יש מדינה שתבוא ותחלץ, או לפחות תעשה הכל לחלץ אותו. גם אם הוא בטיול, גם אם הוא עשה, אני לא יודע מה הדבר שלא יעשה. ישנו כאן אנשים בביתם, ישנו כאן אנשים בתחומי מדינת ישראל הריבונית, נכנסו אליהם הביתה, תינוקות, ילדים, זקנים, נשים, לקחו אותם לתוך מנהרות. ועכשיו אנחנו באיזה סוג של מחלוקת, ימין ושמאל, כן נחזיר אותם, לא נחזיר אותם, ואני אומר לך, נצטרך שלם מחירים. נצטרך לשלם, בעודנו מדברים, יש ירי, רקטו, טילים, כפר יובל, מעין ברוך, אצבע גליל, אג'ר, בעודנו מדברים, כן, הצפון מלמד שאנחנו, איך אומרים, עין צופיה לצפון, ולכן אני אומר עוד פעם, אין לנו את הפריבילגיה שלא להחזיר אותם, שלא לעשות הכל, ואנחנו נשלם מחירים יקרים, יקרים מאוד, כואבים מאוד, בטח אל מול הנוכבות ואל מול הארגון השפל והרקו והלו והנאונאצי ומה שאתה רוצה, אין ברירה, פשוט אין ברירה.
למה שאלתי אותך?
ולכן אין לי שום מחשבה נוספת, להחזיר אותם, נקודה.
לא, אני חושב שלאורך המשפט האחרון שאמרת הוא לדעתי 100%. זאת אומרת, ברור שכולם רוצים להחזיר אותם נקודה, זה 100% מהציבור הישראלי. אני חושב שהמחלוקת הייתה לכיוון של מה היא הדרך. האם הדרך היא כבר לפני 3 חודשים להפסיק את המלחמה, או להמשיך לחץ צבאי. זה שורש כל האירוע עצמו. אבל למה אני שואל אותך את השאלה הזאת? כי אני חושב שהדרך המאוד עניינית, והנגעת פה ואמרת משפט שהוא מדהים בעיניי, ימין ושמאל. זאת אומרת, האירוע הזה הוא לחלוטין, לחלוטין לא ימין ושמאל, והוא לא ביביסטים ורלביסטים, והוא לא דתיים וחילונים. זה סל ערכים שכאילו קצת יותר מזוהה עם ימין וקצת יותר מזוהה עם שמאל, שגרר אותנו לשם, אבל בסוף זו לא סוגיה כזאת, זו סוגיה מאוד מאוד עניינית. ולמה אני אומר לך? כי אני משתדל באמת אחת לשבוע בערך לדבר עם מקורות, ואז להגיד, רגע, אולי אתה צריך לגבש שוב מחדש את הדעה. אנחנו במלחמה, הדעות צריכות להשתנות. ואני אומר לך שנגיד בחודשים האחרונים, ובגלל זה גם נסעתי, היה לי חשוב לנסוע לרפיח ולג'באליה ולחאן יונס והכל, כדי לראות את הדברים האלה בעיניים, וככה אתה מגבש דעה בצורה מאוד מאוד נכונה. ואני במשך חודשים ארוכים לפני, חשבתי את מה שחשבו המון, המון אנשים וגורמי מקצוע, או לפני רפיח, שזה טעות להפסיק לחץ צבאי עכשיו, בסדר? והעסקה, הדרך היחידה שתביא, זה הדבר הזה. ואני מוצא את עצמי בימים האחרונים, אני כבר לא מדבר בסימני קריאה, אני מדבר רק בסימני שאלה. אני מוצא את עצמי בימים האחרונים, הרבה הרבה יותר בעד עסקה, נוכח הדברים שקרו, מה זה בעד עסקה? כולם בעד עסקה כדי להחזיר אותם, אבל מה המחירים? הרבה יותר בעד המחירים שאנחנו צריכים לשלם. לצורך העניין, שנייה אחת. לא,
ברוך השם.
לרגע, אבל זה אירוע מאוד מאוד ענייני, זאת אומרת, אם למשל, לא, יש הרבה סימני שאלה עדיין, זאת אומרת, ברור לנו שלמשל, רגע.
בוודאי שיש סימני שאלה,
אם נתניהו רוצה את כל השלם, אם למשל נתניהו עכשיו מתעקש 33 אנשים, ברור לך שזה הרבה יותר משמעותי מלקבל 15, נכון? זה כל אחד הוא עולם מלא.
תזכור איזה שמחה וצהלה הייתה כשכל אחד מהם חזר.
מטורף, מטורף.
נתניהו,
נתניהו
רחמנה ליצלן,
אבל השאלה רגע שנשארת לי בדבר הזה, אבל השאלה שנשארת לי בדבר הזה, אז מה עושים עם האחרים שנשארים שם? למשל, אתמול שמעתי את האירוע הזה, דיברתי עם הרבה מאוד אנשים, גומרי סיפור של פילדלפי. אני מאוד 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 מבין את הפחד הזה. בסוף, לוותר על המקום הזה, ועוד פעם, שמעתי את זה ממגדים בשטח, שאומרים, תגיד, לא אוף רקוד. הם אומרים, תגיד, הם מדברים עכשיו שאנחנו נמצא מפה, מה, הם שוגעים כאילו? אבל אתה שומע את הרמטכ"ל וזה, אז אני שם איזשהו סימן שאלה, אבל אני אומר, בסוף, 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 גם הגעת לשלב במלחמה, שבו, וואלה, טקטית בשטח, כבר ניצחת אותם, כבר קראת אותם.
כן, ויש עוד דבר.
ולכן, אולי, ברגע, אז אני מגיע לפן שאתה גומר אותי.
נו.
ולכן, אני חושב שבסד הזמנים הזה, אחרי כבר מה שעשית על רצועת הזה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מה שיהיה לך לגיטימציה, שאלה היא לא מהיום. השאלה מה יקרה אחר כך, השאלה מה יקרה בעוד שנה. אם בעוד שנה על כל טיל אנחנו נפגיז שכונה, או את כל המקום הזה, ויהיה לנו חופש פעולה לגיטימי לעשות. אני חושב שצריך לחשוב על זה ולהרהר שוב לכל מי שהוא מאוד מאוד נגד, לחשוב על זה בצורה הרבה יותר עניינית.
השתי נקודות בעניין הזה, קודם כל העניין של הזמן, שהוא קריטי. בוא, אתה יודע, כל הוויכוחים וההתלבטויות וההתחבטויות, דעתי כבר, הסתיימו כבר מזמן. הזמן דוחק, זה קריטי, כי כל יום שעובר מסכן עוד חטוף ועוד חייל ועוד אישה ועוד תינוק. קריטי, 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 אומרים לך...
בחרת את עצמך בשאלה?
רגע, אומרים לך את זה, רגע, תן לי להשלים.
נו.
אומרים לך את זה, ראשי מערכת הביטחון, אנחנו לא מעריכים, אנחנו יודעים. לא יודע אם אנשים ככה שמו לב לדקות הזאת לפני שבוע, שבו היה תדרוך של ראשי מערכת הביטחון, שהם יודעים, וכשהם אומרים הם יודעים, הם מבינים על מה הם מדברים, שהממד הזמן הוא קריטי. עכשיו לגבי מה שאמרת, להמשיך ולרדוף את אחרון המחבלים. בשנת 2002 ישראל יצא לך... מבצע חומת מגן ביהודה ושומרון. המבצע הזה נמשך עד רגע זה, עד עכשיו, עד השנייה הזאת, יימשך כנראה גם בשנים הקרובות. ישראל נלחמת, נכנסת, יוצאת, כוחות מיוחדים, מג"ב, חטיבות חי"ר, שריון, עכשיו גם מטוסים, אין ברירה, זה יימשך שם, זה יימשך בעזה, תנוח דעתך, לא תהיה ברירה, לא יהיה כבר את הקונספציה המפורסמת של לשים גבול, לבנות עוד גדר ומתחת לאדמה ומעל האדמה וכל האמצעים הטכנולוגיים כדי למנוע כניסה. ישראל תיכנס ותצא, תיכנס ותצא מעזה, כנראה עוד שנים רבות, כי אין ברירה. ולכן זה לא ייגמר, ולכן המרדף אחרי המנובלים האלה בעזה יימשך, כמו המרדף אחרי המנובלים ביהודה ושומרון, ולפיכך תעשה את מה שאתה חייב עכשיו לגבי החטופים, כי אם לא תוציא אותם עכשיו, לא יהיה על מה לדבר עוד חודשיים, שלושה כנראה.
ועכשיו שאלה שאף אחד לא יודע למה זה לא זה, כי כולם ציר פילדלפי סנסורים, ואף אחד לא מדבר על זה. בעסקת שליט, שוחררו...
1027.
כולל סינואר, אותו סינואר, שהצלנו את גלעד שליט, ומה שקרה עכשיו, שנהרגו לנו 1200 אזרחים, בסדר?
כן.
איך אף אחד לא... השבוע, מחבל ששוחרר בעסקת החטופים הזאת, בנובמבר,
נכון.
חזר לרצוח.
נכון. לא, אבל זה המחיר.
איך? לא, אז אתה אומר, רגע, תראה, אין לי בעיה עם 100 נרצחים אחרים שאני לא יודע. זו שאלה, זה לא, סימן זה שאלה סימן, בסוף. בוא,
אז אני אומר לך שאני לא הייתי, אני הייתי במשרד
אני
הביטחון.
אני שואל סימן שאלה, את, אני... לא אותך, את הקברדינטים שלנו, את המפקדים, תשמע. ואני שואל אותם, עכשיו אנחנו יודעים מי הפרצופים, בדיוק של הנרצחים שלנו, בדיוק מי הפרצופים של הנהרגים שלנו. אם אנחנו משחררים מאות אסירים עם דם כבד על הידיים, אנחנו רק לא יודעים מי הפרצופים של זה. מה הפתרון שלכם?
אז אני אומר לך, שאני הייתי, עבדתי עם שר הביטחון אהוד ברק בתקופת הדיונים הארוכים לפני עסקת שליט, עם הרשימות, עם הערכות, מה יהיה.
וידעתם שיהרגו אנשים?
תשמע, הייתה הערכה מפוקחת, כמו שאתה היום מעריך, בלי להיות גאון צבאי. רגע, בלי להיות גאון צבאי, אתה יודע היום שאם אתה הולך לשחרר מאות מחבלים עכשיו לשטחי יהודה ושומרון, אז יש סבירות שחלק מהם יחזרו לטרור, אם לא כולם, ויפגעו בישראלים. יפה, תראה. אני אומר עוד פעם, לא 1200, 1400 נרצחו בגלל עסקת שליט. עסקת שליט קרתה בגלל שהייתה קונספציה, ואם היינו חיל האוויר, דיברנו אתמול עם מפקד בסיס רמת דוד שאמר לך את זה, ואם היה בלילה מתעוררים ומזיזים טנקי ומרימים לשם כוחות, אז היו הרבה פחות ממה שנהרגו, ממה שנרצחו, סליחה, ונטבחו. ולכן, הערכה הייתה אז שכן יהיה מחיר לשחרור המסיבי הזה. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הקימו אז בעקבות אותו שחרור באמת עצום, בראשם מחבלים כמו סינואר ואחרים, הקימו ועדה בראשות השופט העליון לשעבר מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון, שהייתה אמורה להכיל סוג של כללים חדשים בכל מה שקשור לשחרור. זה נראה לי אז, באמת, אני הקטן, נראה לי אז מצחיק ופתטי, וזה לא יכול להתקיים. דובר אז, מעכשיו נגמר, אנחנו לא יכולים להכיל את זה על החייל החטוף גלעד שליט, אבל מעכשיו כל חייל שיחטף, אחד תמורת אחד, לא יהיה מה לדבר, לא שום דבר, ממש בכללים, בוועדה שישבה ושקדה, זה נראה לא רציני אז, והיום בדיעבד אנחנו מבין כמה זה לא רציני. עכשיו, אין ספק, עכשיו, אני אומר עוד פעם, אנחנו נאלץ לשלם מחירים כבדים, וכי מה האלטרנטיבה? שהם ימותו?
אין בעיה.
מה האלטרנטיבה?
טוב, בוא נציל 33 אנשים.
אני אומר, נציל את כל מי שאפשר.
ויש מצב שיהרגו אחר כך 500, ואני חי עם זה בשלום.
אני לא יודע, אני לא חי בשלום עם אחד. אני לא חי בשלום עם אחד.
אבל זה קונפליקט, ברק.
בסדר, אז מה האלטרנטיבה? שימותו כולם?
לא,
אני שואל. יש לך היום...
אנחנו שנינו השארנו את זה בסימן שאלה, ותודה לאל שאני לא בהנהגה.
יש לך היום...
ותודה לאל שאתה לא בהנהגה.
יש לך היום...
אבל הדילמה הזאת...
הדילמה הזאת הייתה בעסקת שליט.
ולכן היא קוראת אנשים.
והדילמה הזאת הייתה בכל עסקה של שחרור חטופים, שכידוע לך לא התחילה בעסקת שליט, התחילה עוד הרבה לפני, שאתה משחרר מחבלים, רוצחים, פסיכופטים, שמיד, חלק מהם מיד, איך שמשתחררים כבר באוטובוס, שמשחרר אותם לנקודת הגבול, כבר מתכננים את הפיגוע הבא, זה ידוע, זה המצב. השאלה מה האלטרנטיבה? עכשיו, האלטרנטיבה הזאת היא קשה עוד יותר מסיפור שליט, זה מה שאני בא להגיד לך, כי שליט זה חייל, וכאן נחטפו ילדים ותינוקות.
לא היו צריכים לעשות עסקת שליט.
היו צריכים, ואני אגיד לך עוד דבר.
היו צריכים לעשות עסקת שליט עם 1027.
תקשיב, אני אומר לך, קודם כל להזכיר, מי שחתם על זה זה נתניהו, וממשלה בראשותו, ממשלת הליכוד, כן?
עכשיו אני שואל לך שאלה, סתם לדעתך, מעניין אותי.
אני אומר לך, אנשים מעמעמים את זה, אבל היה רוב ענק, רוב ענק אז לעסקה. אני אגיד לך יותר מזה, חשדו בנתניהו, אנשים שוכחים את זה, שהוא החליט על עסקת שליט, אגב אולמרט התנגד לעסקת שליט, אולמרט, כן, השמאלני, הוא התנגד, נתניהו בא אחריו והסכים לעסקה, הייתה טענה נגד נתניהו שהוא רוצה לעשות ספין בשחרור של שליט, כדי לגרום לדעיכת, אתה זוכר ב-2011 את מחאת הקוטג' ואת ה... ההפגנות האלה שהיו מאות אלפי על יוקר הדיור ויוקר המחיה וכל הדברים האלה, כן, בכל מוצאי שבת, הייתה טענה שהוא עושה את זה כדי, כי הייתה לזה תמיכה, הייתה לעסקה הזאת של שחרור שליט תמיכה, כמעט קונצנזוס. היום יש כאלה שבאים ואומרים, אתה יודע, בחוכמה בדיעבד.
כי למדנו לקח. כי למדנו לקח, ראינו מה קורה שאתה משחרר אלף רוצחים.
למדנו לקח גם בעסקאות קודמות.
אתה משחרר חייל אחד וחוטף 1200 הרוגים.
למדנו לקח גם בעסקאות קודמות.
וזה המשוואה שאנשים לא עושים עכשיו, בגלל שטיפת מוח, זה הבעיה.
אבל תמיד אני שאל אותך.
וזה לא דיון ענייני, אני רוצה לראות דיון ענייני.
אנחנו מכירים כמעט את כל החטופים, מכירים את הבני משפחות שלהם, מכירים את הסיפורים האישיים שלהם, מכירים את נסיבות חטיפתם. אני שואל אותך עוד פעם, יהודה, אז מה האלטרנטיבה? להשאיר אותם למותם? לעוד יום ועוד יום ועוד יום, שאתה תתבשר בשבוע הבא שרצחו ארבעה, ובעוד בעוד חודש מאש חיילי צהל, מאש חיל האוויר, עוד חמישה מתו, ועוד... מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה?
קשה לי מאוד מאוד עם הסחר דמים הזה. הבעיה שצריך לומר שהצד שמתנגד לעסקה,
אגב, אנחנו בבוקר של הזקות, אחרי הצפון, יש עכשיו הזקה בכיסופים.
כיסופים?
כיסופים, כן.
איך הם עוד איזה, תראה מה זה.
הם ירו לתל אביב, אז כיסופים, נו מה.
טוב, אני מקווה שזה הפרשנות הזאת שאומרת שאנחנו פשוט מתקרבים למלאים שלהם, אז הם יורים את זה בלי הכרה.
כן, אבל אתה יודע, זה הולך ודורך בכל זאת.
בסדר, אז אני אומר לך עוד פעם.
אף אחד לא חשב לרגע...
אני לא מוטרד מהטיל הזה עכשיו לכיסופים, אני מוטרד בעוד שנה או שנתיים, מה אז תהיה המשוואה. אם אז... על כל בלון אנחנו נמחק שכונה, זה יהיה מצוין. אם לא, ואנחנו נחזור עוד פעם לאותה קונספציה של שקט, אז אנחנו בבעיה. המבחן הוא לדעתי לא עכשיו.
אבל בוא, אני רוצה להגיד לך עוד,
אתה נוגע בנקודה שבו צריך להזכיר שהצד שמתנגד לעסקה, נחשב היום כצד מאוד מאוד אטום ולא זה, כשבסוף הוא עושה פה משוואה שהיא קשה, בלתי אפשרית, אבל אני גם מאוד מאוד יכול להבין אותה, וגם אתה יכול להבין
אותה. אתה יודע, אתה מתלונן בזמן האחרון, שאני לא מדבר מספיק על נתניהו, ועל הקונספציה, ועל מה שקדם, ומה שזה. אז ככה, הנה, חסר לך, אז בוא נשמע, אתה יודע, ככה סתם, לעלות נשכחות. רואי שרון, הפרשן הצבאי של כאן 11, כמה שבועות לפני הטבח בשביעי באוקטובר, בוא תשמע מה הוא אומר אז, אתה יודע, מדבר מהאולפן על מה שקדם לטבח, האימות ההוא, בוא נשמע.
כל הביוב הזה שיוצא מהמקלדת של יאיר נתניהו, שכבר היה כבר איזו תקופה של שקט, אבל היום הוא חזר ושיתף פוסט של ארז תדמור, אנחנו רואים קודם כל את הניסיון, אי אפשר לזקק את זה לבד. יש כבר ניסיון בשבועות האחרונים לנסות להשתיק ולהרתיע את ראשי מערכת הביטחון, ראינו נגד ראש השבק, אלוף פיקוד מרכז, רמטכ"ל, ראש אמ"ן, השאיפה היא להרתיע אותם שפעם אחת זה לא ייתנו את תמונת המצב האמיתית, ופעם אחת זה טרור יהודי, ופעם אחת זה טרור פלסטיני, ופעם אחת זה המתיחות בגבול הצפון. יש כאן מנגנון שלם שעובד כדי לסתום להם את הפה. והסיבה השנייה, אני חושב שזה היום יותר התברר בגלל השיתוף הזה של יאיר נתניהו, הם פשוט מבינים שאנחנו, יש אופציה שאנחנו לקראת איזה קטסטרופה באירוע ביטחוני כלשהו, והם פשוט מכינים את התשתית למצוא את האשמים, שחס וחלילה לא יאשימו את ראש הממשלה או את הממשלה. אז הנה האשמים, האשמים המטייסים, האשם הוא הרמטכ"ל. הרמטכ"ל סומן מהיום הראשון, עוד לפני היום הראשון שלו בתפקיד, כאיש שמאל, כי כמובן שהוא לא מונה על ידי נתניהו, אבל אנחנו רואים את המערכה נגדו אצל כל הנאמני נתניהו, נגיד נקרא להם, זה עוד הרבה לפני שהוא נהיה רמטכ"ל, ונמשך עד עצם היום.
מה התאריך של הדבר הזה?
זה כמה שבועות, אני...
כמה שבועות לפני מה?
כמה שבועות לפני...
לפני השביעי באוקטובר.
יש חשבון בטוויטר
שנקרא... רגע, זה לפני השביעי באוקטובר. עומד לך כתב צבאי, תקשיב, זה דבר מדהים. רגע, יש לך כתב צבאי בכיר מאוד, אני סומך עליו 100%, קוראים לו רועי שרון, בסדר?
כן.
שאומר שהצבא יודע שאנחנו לפני קטסטרופה.
נו, והוא זועק.
והוא זועק. הצבא זועק, ורואי שרון זועק שאנחנו לפני קטסטרופה.
נכון, נכון. הוא זועק את זעקת הצבא.
איפה, למען השם, הם היו בשביעי באוקטובר. איפה, הם היו כל כך מוכנים, וכל כך דרוכים, וכל כך ידעו שזה בא, וכל כך ידעו שיש קטסטרופה. איך זה קרה? אז איך זה קרה, למען השם?
שאלה שאתמול אלוף משנה א', מפקד בסיס חיל האוויר ברמת דוד, לא ידע לתת עליה תשובה. מדהים אותי. לא יודע לתת את התשובה.
אבל הם זועקים קטסטרופה לפני השביעי באוקטובר, זועקים!
אבל אני מזכיר לך עוד פעם, תשמע מרועי שרון, שכמו שאתה אומר, אתה סומך עליו, איזה מסע התנהל נגד ראשי הצבא, איזה הכפשות, איזה לכלוכים, שאגב נמשכים עד היום, אז מי שככה שכח, התחילו ללכלך את הרצי הלוי, חבר'ה, תהיו רגועים, התחילו ללכלך אותו עד השבעה באוקטובר, סימנו אותו, והשמיצו אותו, ולכלכו אותו, וזה מינה אותו, והוא מינה את ראש השבת.
זו האמת דרך אגב. לא, האמת היא שמי שמינה אותו היה בני גנץ, מה זה איזה? הכל בסדר.
אז מה, זה מכתים אותו.
זה לא מכתים אותו. זה לא מכתים אותו, אבל בוא, זה לא, אתה אומר זה כאילו זה פייק.
אל תלך למקומות האלה, אבל אני אומר עוד פעם.
לא, אני חושב שיש מספיק אשמה לכולם.
השמצות.
מספיק אשמה לכולם, מי כתבים צבאים ועד ראש הממשלה, לכולם יש אשמה.
אתה יודע, את ההכפשות וההשמצות, אני בכלל לא מצליח להבין, אני אומר לך, בוא, תן לי דקה. אתה יודע, הרמטכ"ל, ראש שב"כ, אלוף פיקוד דרום, מפקד האוגדה, תמשיך, תמשיך, כל מי שהיה לו חלק ולו הקטן ביותר בכישלון הענק של השבעה באוקטובר, בדרך כזו או אחרת, לקח אחריות, אמר, זה אנחנו. אומר לך אתמול מפקד חיל האוויר, מפקד בסיס חיל האוויר, אני לא ישן בלילות, אני לא מצליח להבין את, ה, את, ה, את המחדל הזה, את הכישלון. בוא, זה נאמר בכל מילה, בכל זה.
אתה מביא לי סרטונים שיורים לצבא ברגל.
לא, יורים לצבא.
זה שיאיר אוקיי. נתניהו עשה פוסט, זה הבעיה? הבעיה שהצבא צעק קטסטרופה, ובסוף קרה לנו 7 באוקטובר, זו הבעיה, הצבא, לא הפוסט של יאיר נתניהו.
הצבא זעק, רגע, הצבא, לא, לא, לא הפוסט של יאיר נתניהו. הצבא זעק על השמצות, והצבא זעק על ההחלשה.
ועל הקטסטרופה, רואי צועק קטסטרופה.
והצבא זעק על זה שהרפורמה, מהפכה, גורמת להחלשת הצבא. הצבא זעק על מיליון ואחד דברים.
ידע.
רגע, 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 תן לי להמשיך, תן לי להמשיך.
איפה הייתם בשביעי באוקטובר?
תן לי להמשיך. ונתניהו, כן, נתניהו, אטם את אוזניו מלשמוע. אטם את אוזניו מלשמוע, בזכיחות האופיינית, דיבר אצל ינון מגל, שכל ההפחדות האלה על משבר קרוב, על מלחמה קבועה, זה, איך הוא אמר את זה? זה הפחדות שלא כצורך, או הפחדות מוגזמות, או משהו מהסגנון הזה, ושבועיים לפני השבעה באוקטובר, רגע, הוא הולך לקטר, הוא שולח שליחים לקטר, להמשיך להעביר כספים לחמאס, כספים במזומן, במזוודות, כי אפשר יהיה לעשות איתם את כל השימוש העברייני שעשו בזה מחבלי החמאס, וזה, מזה אתה מתעלם, מזה אתה מתעלם. אז נכון, ראשי הצבא כשלו, הם אומרים את זה יותר מה שאתה אומר את זה, הם אומרים, אני לא שומע מילה, מילה מנתניהו, ראש וראשון לכושלים, ראש וראשון לקונספציה, ראש וראשון לאיש ש 17 שנה מנהל כאן את הכל בדומיננטיות שאין שנייה לה, לוקח על פי תחרות ממה שהם לקחו.
ולכן אני טוען, אני חושב שיש מלא מלא אשמה, בסדר? יש מספיק אשמה לכולם, המון המון אשמה, בסדר? אתה יודע, זה אינסרט שאני הייתי אמור להביא אותו אפילו. זה תראה, אני עוד פעם, אני חושב, באמת, אנחנו במצב שכל הזמן דנים פה, מי יותר אשם, מי אשם, זה... אני חושב שיש מספיק אשמה לכולם, באמת. מי האנשים שישנו לדרך הכתבים הצבאיים, שאולי לא שיקפו מספיק, ראיתי אחד הכתבים הצבאיים, אפילו מדבר על זה בגילוי לב, שלא היינו מספיק ביקורתיים, עד ראש הממשלה ושר הביטחון וראש הממשלה, ובן של ראש הממשלה, אם זה נורא, נורא חשוב לך. יש מספיק אשמה לכולם. אבל האינסרט הזה, כמו האינסרטים האחרים, אתה מה שמת פה? שמת פה איזשהו... ציוץ של פקקת יאיר נתניהו, בסדר? מול אמירה...
נתתי פרשנות כאן, שפרשנות שאתה מעריך.
בסדר.
אני יודע כמה אתה מעריך אותו, ולכן העליתי.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אני יודע שאני מעריך את ראש אהרון, אני חושב שהוא גם צודק. ולכן השאלה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר קשה. אם אתם ידעתם והזהרתם, וגלנד עשה הזהרה במסיבת עיתונאים דרמטית, ואם כל הצבא ידע, וכולם ידעו וכולם ידעו, איך הגענו לשביעי באוקטובר? זה השאלה היחידה, היחידה שהיה צריך להגיע אליה. זה הסיפור הכי גדול. נתניהו היה שענן, חשב שזה רק הפחדות או דברים כאלה. הוא גם השם. אבל בסוף נתניהו לא אמור לעמוד על, על, על הגדר בעזה ולמנוע את הדבר הזה. מי שאמור אבל... לעשות את
הוא
זה...
הוא אמר את זה אבל לאולמר.
אין בעיה.
ב-2008, לאחר ועדת וינוגרד,
כמו בכנסת, שאני יודע להגיד, הוא השם, הוא השם.
ובאלף דימות נוספות.
למה אתה לא מצליח
רגע,
להגיד את זה הפוך? תבדוק את זה עניינית.
אני אמרתי שמשמים כולם.
ולכן כל האינסרטים האלה, רגע, שנייה, אני מסיים. כל האינסרטים האלה שמוכיחים שהצבא ידע והזהיר, זאת יריעה ברגל של הצבא.
2008. אגיד לך עוד פעם, בכנסת, בנאום באמת חוצב לעבוד ובלא מעט מקומות נוספים, הטיח יושב ראש האופוזיציה דאז, בנימין נתניהו בראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט,
אתה ראש הממשלה,
אתה ראש הממשלה, האחריות שלך עודפת פלוס פלוס פלוס, אל תטיל את האחריות על הצבא, אל תטיל את האחריות על הרמטכ"ל, לא על שר הביטחון, האחריות היא עליך, וזה ראש ממשלה שכמה חודשים.
שנייה להשלים לך את הדיון, מפרסם... למה הדיון הזה חייב, למה הדיון על העסקה חייב להיות דיון ענייני? יהודה ולד, המנכ״ל של הציונות הדתית, כותב הבוקר, בדיוק, אני מסכם לי בדיוק איזה, אפשר לתמוך, אפשר להתנגד לעסקה, אלו דיני נפשות וצריך ירדת קודש. בואו נדבר עובדות. א', הדיבור על החזרת 18 חטופים חיים ו-15 גופות, זה אומר הפקרת מעל 80 חטופים מידי חמאס, תוך ויתור על רוב המנופים שיש לישראל, מה שיגזור את דינם של רוב החטופים למוות. ב', חמאס מתעקש על שחרור ארכי מחבלים, אנחנו מכירים את מעללי משוחררי עסקת שליט.
טוב,
מה שאני אומר זה שצריך לדון בזה בצורה מאוד, בלי הוא ימני, הוא שמאלני, הוא דתי, אני כבר בטוויטר כותבים לי, הנה זה, זה, בוא, לא. זה אירוע שצריך לדון בו בחרדת קודש וסופר זה.
דנים בו, עד שיגמרו את החרדת קודש, לא יישאר שם אף חטוף חי.
טוב, חילונים, דתיים, ימנים, שמאלנים, זה לא עובד ככה.
לא עובד ככה, תמשיכו לדון, בסוף לא יישאר אף אחד, אז לא יהיה על מה לדון.
אנחנו ברד יכולים לדון, בשביל זה אבל הקודקודים שולחים לעסקה.
רואי שרון אמר את הדברים לפני שנה, 14 לאוגוסט 2023, זה ככה מעדכנים אותי. בוקר טוב לאבי אשכנזי, פרשן וכתב צבאי מעריב.
בוקר טוב.
אבי, מה אתה אומר לחטופים, שנייה, לאירוע הזה של העסקה?
אני אומר דבר מאוד פשוט. קודם כל, צריכים להכיר את העובדות. 18 זה לא המספר, המספר שיכול להגיע זה ל-35.
רגע, 18 חיים? תעשה לנו סדר, זה חיים או...
אז אני חיים, אנחנו מדברים על חיים. הרי צריכים להבין דבר אחד.
אה, זה 18 חיים ו-15 גופות, אז הוא כן צדק.
לא, 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 לא.
אז תעשה סדר.
כשאתה שואל במערכת הביטחון, בעצם מה שמדברים זה בעסקה, בשלב הראשון, זה מדברים על כל מי שאפשר לשחרר אותו בצורה הומנטרית, מה שנקרא פצועים, חולים, נשים וילדים. ואם אנחנו לוקחים את המספר הזה, ולפי מה שהאינדיקציות של החיים שיכולים לעמוד במספר הזה מבחינת ישראל, זה סדר גודל של 35 אנשים, חטופים. זה לא 18 ולא...
35 אנשים חיים.
חיים שאפשר להחזיר אותם בקטע שזיו הסוגיה כשמודים בקטריונים של העניין הזה.
כן. וזה ב-42 יום הראשונים.
42, שישה שבועות, איך שתקרא לעניין כן. הזה. ועכשיו צריכים להסתכל גם על הדברים. באמת, חבר'ה, יש פה עניין שבלי החזרת החטופים האלה אין לא ניצחון ולא מדינת ישראל ולא פתיר.
נכון.
ומי שלא מבין את זה עכשיו מתחילים לגלגל עיניים, אנחנו נחזיר את אלה שיחזירו. תקשיב, יש לך משטרה, ויש לך צבא, ויש לך שבק, ויש לך מוסד, וכל חטוף נשים לו צ'יפ באוזן, וכשהוא יזוז, מחבל, וכשהוא יזוז, תפקח עליו בצורה כזאת, שאתה תדע לסכל אותו בכל מקום שהוא ידעת לתכנית.
אז איך זה קרה שבעבר, אבי? אז איך אחרי עסקת שליט חטפנו את יחיא סינואר? איך בנובמבר האחרון, רגע, בנובמבר האחרון שוחרר, עכשיו, שוחרר והמחבל מקלקיליה ורצח. איפה הצ'יפ באוזן, איפה המעקב, עכשיו יכול להיות שעושים את העבודה, אבל הנה זה לא עובד.
והיום בבוקר, בשעה 5 בבוקר, מחבל ששוחרר בעסקה האחרונה, עירים נשק, וקיבל כדור בפונים עם מקליטה של חיל האוויר.
מדהים.
וזה נגמר סיפור.
מעולה.
אז מה עכשיו העניין הזה, סליחה, אנחנו משלמים מיסים, אנחנו עושים שירות צבאי, זה החלק שלנו כאזרחים מול המדינה, המדינה צריכה לשמור ולדאוג לאזרחים שלה. ואם חטפו אנשים מהבתים שלהם ומהמיטות שלהם, זה בעיה של ראש הממשלה, ושראש הממשלה יפתור את הבעיה הזאת, זה קרה במשטרת
שלו. הבעיה של ראש הממשלה?
בעיה סופר של ראש הממשלה.
ואיפה הצבא באירוע הזה?
ושל כולנו.
בעיה של ראש הממשלה ומוצר של
הכבישים.
למה אתם לא מחליקים...
הצבא, ראש הממשלה,
זה כמו שאמרתי, ענייני.
פלוס, פלוס, די כבר, מספיק.
ראש הממשלה אשם, הצבא אשם, כולם, יש מספיק אשמה לכולם.
אוקיי. טוב, שמענו את
להנדס את התודעה עניינית, כולם אשמים.
שמענו את החכמה הזאת. כולם אשמים, אף אחד לא אשם. רגע, אבי, אבל בוא, אני רוצה ללכת לך למקום אחר. אנחנו ביום נוסף של המתנה לתגובה, איומים בתגובה, איראן, חיזבאללה. תן לנו עדכון איפה זה עומד בבוקר, בבוקר של יום חמישי.
אני מניח שכשהאמריקאים כינסו ועידה אזורית כרגע לשחרור החטופים, להפסקת אש, ואם האיראנים וחיזבאללה ינסו לעשות מהלך, זה מה שנקרא לעשות את זה מהמקפצה, ואני חושב שב-24 שעות או 48 שעות הקרובות לא נראה לי, שוב, ברמה האישית שלי, עד אשכנזי עם הידע המאוד מצומצם שלו בתחום הצבא, שמנסו לבצע משהו בטווח הזה בצורה כזאת שיקרור את כל המזרח התיכון למלחמה, זה כאילו ממש לבוא להגיד לאמריקאים, אנחנו לא סופרים אותך ממטר. זה מצד אחד, אבל זה לא אומר עדיין שזה לא יקרה. כלומר, יכול מאוד להיות מצב, סיטואציה ששעתיים אחרי שהעסקה הזאת תתפוצץ או לא תגיע לכדי מיצוי, הם יוציאו את הארסנל שלהם
אבל השיחות אמרו, השיחות הם יומיים, נכון? זאת אומרת, זה חמישי שישי.
היום, חמישי שישי, נו, מה?
לא, אין בעיה, רק חמישי שישי אתה אומר יהיה שקט, יכול להיות ששבת אנחנו
נחתוך. מתי נדע אם השיחות התניעו את איזה משהו שהוא התחלה של התנאה של מסע ומתן, או חלילה התפוצצו?
תראה, בדיוק, תראה, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא יודע באמת את כל המהלכים שקורים בתוך המסע ומתן הזה, כי כמו שאנחנו זורקים את המספרים, אני שמעתי את המספר 35 מדרג ביטחוני בכיר ביותר, שבא ואמר לנו שאנחנו יכולים להגיע עד למצב של המקסימום זה 35 בקטגוריה הזאת, אבל מצד שני, אנחנו, סליחה, יש פה אנשים כמו שסופרים,
כן, כן, שומעים.
כן. ובסוף אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הדברים, אנחנו רואים שיש כמה נקודות שבמחלוקת. ציר פילדלפי שאנחנו מדברים על הציר של האמצע של ציר החיץ, אנחנו מדברים על מספר האסירים, מי האסירים וכיוצא בזה. ואני חושב שעסקאות כאלה צריכים להתבצע בהחרשה מול התקשורת. לקחת את הצוות של המסע ומתן, לתת להם את המנדטים שלהם, ובלי הרבה רעש וצלצולים לעשות את הדברים האלה בשקט, בלי כל הלחצים האלה של כל הפוליטיקאים, ושכל האנשים איתם, וכל האנשי תקשורת, וכל הדברים האלה. דיני נפשות, תעשו את זה בחדרי חדרים. תנהלו את הדברים האלה בחדרי חדרים, ואתה יודע מה? מה זה מי מדליף? כולם מדליפים, מה זה מי מדליף?
כל אחד עם האינטרס שלו. כל אנשי הצוות מסע ומתן,
לא, לא רק, יש לך עוד זה נושאים ונותנים, אתה יודע, זה לא רק ישראל. תגיד לי, אבי, יכול להיות שבסוף התגובה המתמעמד של איראן הוצאה פשוט מפחד גדול מארצות הברית, מחשש לשרידות השלטון, כי ארצות הברית הביאה לכאן סדר גודל של כוחות שמעולם, מעולם, מעולם לא היה במזרח התיכון?
תקשיב, לאיראן, בניגוד לישראל, יש אסטרטגיה. האיראנים, יש להם אסטרטגיה מאוד גרועה. הם יודעים שהם רוצים בקצה להגיע לאיראן גרעינית. והם מבחינתם לא נותנים לקולות רקע ורחשי רקע ואירועים של שיסולים כאלה ואחרים להפריע להם להגיע לגרעין בקצה. ולכן כשהאיראנים באים ואומרים אנחנו מסתכלים על הדברים, אגו, לחימה, פעילות, כל הדברים מסביב, האם זה יכול להפריע לנו לקצה, להגיע לאסטרטגיה שלנו לגרעין? לפי זה הם עובדים. ואם זה יפריע להם, אז הם לא יעשו את הפעולת הנקם. ואם זה לא יפריע להם, אז הם ימשיכו יעשו את הפעולת נקם הזה. כרגע, כנראה, מה שמסתמן, שזה עשו להפריע להם. ולכן, הם כנראה ימנעו מלעשות פעולה רעפתנית.
כן, אבל הכוחות האלה שארצות הברית הביאה, באמת, הנוסעות מטוסים, והצלת הגרעינית נוסעת הטילים הבליסטיים, ובאמת כל הכוח האדיר שהתקבץ והגיע לכאן, כדי באמת למנוע את ההסלמה ואת המלחמה האזורית, יכול להיות שגרם לנו לחשוב פעמיים ולהגיד
כן, כן, זה מה שאני אומר. שאם זה מבחינת האיראנים מבינים שזה יכול לגרור אותם להתקדשות עם האמריקאים, עם כל הקואליציה האירופאית, שזה האיטלקים, הגרמנים, הבריטים וגם כנראה הצרפתים, אז הם חושבים פעמיים, כדאי להם ללכת עכשיו למהלך הזה, למהלך של כל הכבוד לאותו עניע, שהוא באמת היה לא בראש מעייניהם של האיראנים. האם הם צריכים לסכן את כל המהלך שלהם בסיטואציה הזאת?
תגיד לי עוד דבר, מה האמת בשמועות, בשלב זה נראה שמועות, אין שום דבר שהוא מעבר לזה, על מחלוקות שלא לומר סכסוך שמתגלה בין איראן לחיזבאללה, בנוגע לתגובה, בנוגע למועד, בנוגע לעוצמה?
תראה, חיזבאללה נמצא בסיטואציה מאוד בעייתית. מצד אחד הם שימו מחיר מאוד כבד, סדר גודל שמעל 500 אנשים שלהם הרוגים, הרבה מאוד מהפיקוד שלהם חוצה, הרבה מאוד,
איך? בראשם פואד שוקר, כן.
ולא רק שוקר, גם מפקדי האוגדות שלהם, גם מפקד כוח הדואן שלהם, וגם עוד ועוד בעלי תפקידים שהם לב ליבו של הארגון. גם הרבה מאוד אמצעים שלהם נפגעו, מחסני תחמושת וכיוצא בזה.
כואב להם? כמה זה כואב להם, אבי?
ברור, ברור שכואב להם. תראה, חמאס בניגוד לחיזבאללה, חיזבאללה בניגוד לחמאס, ערך אדם שם הוא חשוב. מבחינת כל חיה שלהם שם, כל פעיל שלהם הוא משמעותי, והם לוקחים את זה מאוד קשה. זה אחד. שניים, צריכים להבין שהאיראנים נמצאים בלחץ פנים לבנוני. לא האיראנים, חיזבאללה. חיזבאללה נמצא בלחץ פנים לבנוני. אנחנו רואים את שלטי חוצות בבירות, אנחנו רואים את השיח בתוך קצה התקשורת הלבנונים, שאומרים שלאן הובלתם אותנו למלחמה, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רואים את תנועה של אזרחים שיוצאים מביירות דרך נמל התעופה, סדר גודל של 10,000-15,000 איש בכל יממה, זה בהחלט משפיע על השיח הפנים לבנוני, משפיע על חיזבאללה, ולכן חיזבאללה נמצא בסיטואציה לא טובה מבחינתו. ומצד אחד הוא מקבל את החימושים ואת המימון מאיראן, אבל מצד שני הוא חייב את הגרנטי לעם הלבנוני, והוא פה נמצא במשבר מאוד רציני, וסביר להניח שחיזבאללה עושה עכשיו את החישובים שלו לגבי המשך הדרך.
אבי אשכנזי,
תודה רבה, פרשן, כתב זוהי מעריב, תודה.
רק הערה קטנה ברשותכם לשניכם, שלזינגר, תהיה אופטימי, יש לך שיער שופע וגם שנתיים, אני מעריך
אדם שתמותה,
ואז ישקמו גם את המערכת.
זאת השם,
תודה רבה, תודה.
טוב, אנחנו נצא רגע להפסקה, אבל תחזרו אלינו, ברק, תחזור גם אתה, כי השר החינוך יהיה איתנו מיד אחרי הפסקה לרעיון ארוך, וגם להשפיץ שהבנה או אחד מהפצועים האנו שמתאושש בצורה מדהימה, ועוד גיחה לצפון ושלל דברים בעניינים מלאה. אנא ישארו איתנו.
ונשמיע אינסרט נחמד בתחילת השעה השנייה.
ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, שעה שנייה.
שלום, שעה שנייה. למה אתה עולץ? למה אתה עולץ? הנה, אתה עולץ. מתחילים שידור, אתה מתחיל בעליצות.
אגיד לך, אני...
זה מילה נהדרת, דרך אגב. אתה יודע איזה עוד מילים אני אוהב?
לא.
קונץ? זו מילה קסומה בעיניי. וברנש.
זה מילים...
ברק סרי, אתה ברנש, אתה עטף ברנש.
60 שנה, זה כבר לא היה אופנתי. טוב, תשמע.
איזה קונץ אתה נתת פה משהו.
העניינים בקואליציה
יגיעים... תשתמש בזה קצת יותר.
כן, העניינים בקואליציה יגיעים, יגיעים מאוד, ואיתמר בן גביר, שלא עובר יום.
עשה קונץ.
לא עובר יום בלי, איך אומרים, שעוריה, סיפור, תקשורת, הכרזה, הר הבית... אין יום שקט, מטריף אותה, מטריף את החרדים, מטריף את נתניהו, או את לשכת נתניהו. אמרת לך, שימו לב שאת התגובה לעלייה להר הבית לא שלח נתניהו, פרסמה לשכת נתניהו. זה, אתה יודע, כשאתה פחות אמיץ, אתה שולח את זה בשם הלשכה. ואתמול מתפוצצים על, אין לי מילה אחרת, מתפוצצים על בן גביר, חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, על הדוכן, בואו תקשיבו מה הוא אמר. אני לא זוכר טקסטים כאלה של חק שר בסיעות החרדיות נגד חבר קואליציה. בואו תקשיבו.
אני לא בא לדבר על בן גביר אם הוא עבר על ההלכה או לא עבר על ההלכה. אתה יודע מה? כלפי שמיה זה בסדר שהוא יתחשבן עם שמיים. מה שאני מסתכל כאיסור קראת הוא מסתכל כמשהו אחר. עלה פה חברי ואומר שיש פה, אם רוצים להביא חוק, יפגע בחופש הפולחן, לא יפגע בחופש הפולחן. אבל האמת, אני דורש מאיש ציבור, לפני הכל אחריות ציבורית. אחריות ציבורית נמדדת בהסתכלות שלך, מה הציבור מסתכל עליך. אחריות ציבורית מסתכלת עליך ונמדדת ברגע שאתה עולה להר הבית, האם אתה שובר את הסטטוס קבו. אל תתגרה בגויים. ואותו אחד שבן גביר שחושבים שהוא אדם והוא משחק אותה אדם אחראי, אדם מופקר לחלוטין, אדם מופקר לחלוטין שלא אכפת לו מביטחון המדינה.
אבל איפה אחריות?
זה שרוצה להיות חבר בקבינט המצומצם, גם אם חשבנו אולי לתת לו איזה זמן שיראה על מה לתת לו. הבן אדם הזה בן גביר מופקר לחלוטין, מפקיר את מדינת ישראל בעצם העלייה שלו, בעצם שבירת סטטוס קוו. מה הוא עשה? במקום לטפל לנו פה בכל מיני עלייה להר הבית, שיטפל בפשיעה, שיטפל בחברה הערבית, מה שקורה שם בתוך הפשיעה של החברה הערבית. הבן אדם הזה אדם לא אחראי. ומה אתם חושבים? כשהוא בא וזורק לכם ביטחון, ביטחון, אתם חושבים שהוא מבין בביטחון? הרי הוא לא נמצא בשום קבינט. אם הוא לא נמצא בשום קבינט, אז מה הוא מבלבל? מה שיש כבר בתקשורת? הרי הוא לא נמצא שם.
יו.
אז מה?
יו, יו.
טוב, וזה נמשך ונמשך ונמשך, התפוצצות, באמת,
חריגה.
באמת חריגה.
אני יש לי השערה.
חריגה, תראה, עכשיו למה? נו. זה לא סתם מחבר כנסת. ינון אזולאי, לטעמי הוא מהח"כים המצוינים במשכן, היעילים, החרוצים, גם באמת אחד שמקובל על כולם, ואם הוא אומר דברים כאלה, זה אומר שבשס,
באריה דרי, בשס,
בכלל, גם בשיחה החרדית השנייה, מבחינתם קלו כולו קיצים. וזה גם כן, אתה יודע, זה מה שמעצבן אותם, זה בעיקר הסיפור של האיסור ההלכתי לעלות להר הבית, בטח בתשעה באב. אבל זה, תראה, בסוף יש כלל ברזל שאתה כפרשן פוליטי צריך לדעת את זה. בסוף אופוזיציות לא מפילות ממשלה. אופוזיציה לא מפילה ממשלה. קואליציות וממשלות, קואליציות בעיקר קורסות לתוך עצמן. כלומר, עוד דם רע ועוד סכסוך ועוד הרגשה שאכלנו אותה ועוד הרגשה שאנחנו נותנים ולא מקבלים, והנה העניינים שלנו לא באים ומועלים להצבעות ומקודמים, ואנחנו רק פריירים והציבור שלנו זוהם. אלה הדברים בסוף, אתה יודע, איש ישראל היום, 2014, את הממשלה היא של ברית האחים, בנט ולפיד, מה שהפיל זה חוק ישראל היום, לכאורה דבר קטן שאנחנו צפה אותו.
חוק החמץ, האחרון, הממשלה של בנט, חוק החמץ.
בסוף דבר קטן שאנחנו עכשיו יושבים ולא יודעים, לא יודעים עליו, אבל בסוף הדבר הקטן הזה, זה יפיל את הממשלה, ואני חושב שזה יהיה בגזרת בן גביר חרדים, כי שם האדם הרע הוא בנהרות. ולכן משמה לקואליציית נתניהו, לממשלת נתניהו, יכולה לצמוח הרעה. ומה שאנחנו רואים עכשיו עם כל המלחמות והחוקים שלא מקודמים, ואתמול היה סיפור שעוצמה יהודית יצאה ומשכו את החוקים שהיו אמורים להעביר בהסכמה, כל הדברים האלה זה עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, ובסוף זה משהו קטן, טלק, טריגר קטן, בום, הכל נופל.
קודם כל, ינון אזולאי, תמיד אני רואה אותו גם בוועדות, הוא תמיד גם נורא נזהר בלשון, ולא פוגע בחברים שלו.
היא הנותנת.
ולכן אני מחזק את מה שאתה אומר, שזה כנראה הוראה של אריה דרי זה. אני, הר הבית זה בסדר, זה כנראה כן, למרות שבו נתניהו שהוציא הודעה בשבת, או הלך לנוער גמני בשבת, הם לא יצאו בכל כך חריפות, ולכן, סלח לי שאני לא לוקח שהאירוע הוא רק העלייה להר הבית, לדעתי זה יותר חוק הרבנים, ויותר העובדה שאריה דרי פשוט לא סובל את איתמר בן גביר, אין לך להגיד את זה בדרך נעימה, הוא לא סובל אותו, הוא חושב שהוא נזק, הוא חושב שהוא אם כל חטאת של הקואליציה הזאת, ואי אפשר יותר לעבוד איתו, ולכן בוא נגיד, שהשאלה אם אילון אזולאי נשלח לעשות את זה או לא נשלח לעשות את זה, אני לא יודע.
בכל מקרה,
מה שכן, אתה צודק בפרשנות שלך.
אני אומר לך, גם הפרשנות היא מבוססת על זה, שבסוף אין כאן
אתה מזוהה עם שעס.
לא, אז אני אומר לך, לא, אין כאן עניינים אישיים. אני אומר לך
שלדעתי, יפרק או לא יפרק,
בסוף איתמר בן גביר עושה את זה כאסטרטגיה.
ברור.
הוא מחפש, לדעתי,
הוא לוקח לדרי מנדטים.
הוא מחפש נושא שאפשר ללכת איתו לבחירות ולא להיות מואשם על ידי הימין שפירק את הממשלת ימין מלא. נושא, זה יכול להיות עסקה שהוא קורא לעסקה מופקרת, עסקה מופקרת, והוא רוצה לחתוך 2-3 מנדטים משס מהפריפריה, והוא רוצה לחתוך 2-3 מנדטים מהליכוד ולהתייצב על דו ספרתי חזק בבחירות הבאות, ועם זה אפילו הולכת לאופוזיציה, ומשם לחשב דרכו להיות מנהיג הימין הבא, זו האסטרטגיה, לשם הוא הולך, ולכן זה יימשך, והוא ימשיך להגיד לאריה דרי אוסלו, וימשיך לקנטר את נתניהו, ויעשה כל דבר, כי מבחינתו אין בעיה ללכת לבחירות, בניגוד לכל
התזה. יפה, אם אמרת את המילה בחירות, ברק סרי, אני רוצה להפנות אותך למשהו שולי, אם התחלנו בהקרחות ולבוש ודברים כאלה, אני רוצה לקחת אותך לעוד משהו שולי שאני עוסק בו בימים אלה בהרחבה, כמובן שלא. נפתלי בנט, והטריקו השחורה. האם זה אירוע שהוא חדש ומלווה אותנו, ובעיקר אנחנו יודעים שכל פוליטיקאי, במיוחד כזה שמחשב את דרכו פנימה, מחשב כל צעד וצעד. אני רואה את נפתלי בנט עכשיו בהופעות פומביות, השבוע היה לו בישראל היום, פגשתי אותו בשבעה של אלי דרי, הוא הולך עכשיו עם חולצת טריקו. עכשיו יש בזה משהו, האם, תקן אותי, אתה אומר, אני מכיר את הדקויות של ההוצאות הדעה מלשכת ראש הממשלה ולא נתניהו וזה, האם יש פה איזושהי דקות של כאילו אני בא, חבר'ה, אני עם הטריקו, אני סטיב ג'ובס, אני מנהל, אני לא פוליטיקאי, מעוניו, עם חליפה ועניבה וזה וזה. רק יש לי בעיה אחת, ועמית סגל אמר אותה, זיקק אותה מאוד מאוד יפה אתמול, סוגיית המהות. אמר השבוע, זה צריך להחליף את ההנהגה המדינית והצבאית, בסדר, זו עמדה לא כל כך מסובכת, אבל אני מאוד מאוד הייתי רוצה לשמוע מה נפתלי בנט, למשל, אומר בסוגיות ליבה קשות שקורות לחברה הישראלית.
למה הוא צריך? תגיד לי.
לצורך העניין. כי הוא רוצה להיות מנהיג, כי הוא מדבר.
מה אתה אומר? אני
ראיתי. הוא רוצה לחזור.
תקשיב.
הוא רוצה לחזור. אם יש דבר. הוא אוסף מנדטים עכשיו.
די, די עם השטויות. תקשיב.
הוא אוסף מנדטים. תקשיב. מה נפתלי בנט חושב על עסקה?
אני אומר לך.
לא מעניין.
אני אומר, לא.
מה, בוחנים אותו עכשיו? בוחנים אותו בסקרים, נותנים לו 25 מנדטים. מה זה לא מעניין?
הליכוד ונתניהו.
זה לא מעניין. אני דרך אגב חושב.
רגע, טוב, אז עכשיו אני רוצה לשמוע. רגע. אני חושב למשל, הנה נתניהו והליכוד, בחירות לאחר בחירות, בחירות אחר בחירות, לא מפרסמים מצע, לא מתייחסים לנושאים האקטואליים, לא שמים פס על כל הנושאים.
איך הגעת אותם לליכוד עכשיו?
לכן אני אומר שבנט לא חייב לעשות מה שאתה אומר לו. הנה אני אומר לך,
הוא לא
חייב להתייחס לנושאים, כי הרי אם הוא יתייחס לנושאים, אז מראש זה לא מעניין. בוא,
אותך לא מעניין מה נפתלי בנט חושב על עסקה.
פחות או יותר יודעים מה דעתו על רוב הדברים. אני חושב שהוא יעשה טעות. הנה, טעות קשה. אם הוא יתייחס כמו שאתה רוצה.
למה אתה סלחן עליו?
אני לא סלחן עליו, אני רק אומר, כי הרי ברור לאן זה הולך. כשאתה מבקש ממנו להביע את דעתו, זה לא כדי לעזור לו. ולכן, שימשיך לעשות את זה.
אני לא אכפת אם לעזור לו או לא.
למה הליכוד לא מפרסם מצע? למה הליכוד? למה הליכוד
בחירות אחר בחירות? בשביל זה אתה נותן לו ביקורת.
לא, הוא מקבל 32 ו-33
ו-36. הנה, עכשיו אתה נותן לו ביקורת על זה.
אבל הציבור זה לא מעניין.
חשוב לך לדעת מה המצע של הליכוד?
הליכוד הלך פעם אחר פעם.
של הליכוד.
אבל הוא שם פס, והוא מקבל מנדטים.
אבל חשוב לך כאזרח לדעת.
עוד פעם אני אומר לך.
חשוב לך לדעת?
אני עונה לך עוד פעם.
כן או לא? חשוב לך לדעת מה המצע של הליכוד?
המטרה היא לנצח. המטרה היא לאסוף מנדטים.
אם חשוב לך לדעת מה המצע של הליכוד?
אז אני עונה לך.
חשוב לך לדעת מה המצע של נפתלי בנט? זה כל מה שאני אומר.
אז אני אומר לך עוד פעם. הליכוד בשכל, מבחינתו, כדי לאסוף כמה שיותר מנדטים, לא פרסם מסע. נתניהו כמעט לא הביע את דעתו על בשטר הנושאים. דיבר, דיבורים, אתה יודע, איסיד ולכלך, ותא נגד זה ותא נגד ההוא, שום תוכנית ושום נעליים, וגם שהוא נתן תוכניות, הדברים האלה לא מומשו. הוא עשה את זה כדי לנצח, כי הוא הבין שכדי לנצח ככה צריך לעשות. לא תוכניות, לא מצע, לא מצע ולא שום דבר, ולכן... במה שהליכוד לא עושה, הוא לא יכול לבקש מאחרים. בוא נצא לפרסומת אחת ונחזור.
בוקר טוב, שר החינוך יואב קיש.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך הבוקר?
תראה, תקופה מאוד מאתגרת, ואנחנו בתקופה הזו עושים אולי את השינוי הכי דרמטי במה שקשור למגזר החרדי, ואני מוטרד, אני אומר לך בכנות, שאנשים... לא מצליחים להבין מה את גודל השעה וממשיכים באותה דעות קדומות ושנאה לפעמים מיותרת.
אז רגע,
השר קיש,
אתה מרשה לי, אתה מרשה לי.
לא, אני לא מרשה, אני איתך, אני רוצה...
לא, אנחנו נגיע לזה.
לא, לא, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, כי אני בסוף שר החינוך, ויש פה מהפכה, דרמה אמיתית בחינוך החרדי במדינת ישראל, שלא נעשתה פה שנים, ואתה יודע מה? אני שותף גם לאמירות שהיו שמדינת ישראל ומשרד החינוך, במידה מסוימת הזניחו את לימודי הליבה במשרד ויצרו מצב שחייבים לתקן אותו, ואת זה אני עושה עכשיו. ומה אני עושה? יש צמיחה לראשונה אחרי הרבה מאוד שנים של הממח ממלכתי חרדי של 50%. אנחנו מוסיפים 8,000 ילדים למוסדות חרדים רשמיים במערכת. זה קרה עכשיו במשמרת שלי
על חשבון הרשתות של ש"ס ויהדות התורה.
לא כולו, חלקו.
שמתפוצצים, זה ממחים, אני יודע מה זה ממחים,
נכון, אלף הוא צודק, יש חלק שבאמת יצאו מהרשתות, אבל חלק גם ממוסדות תור מלאים, כולל חסידויות שהיו, זה אירוע גדול, זה אירוע
עצמאי, זה אירוע, החינוך העצמאי.
מכניסים אלפי ילדים לחינוך ממלכתי רשמי, זה מה
למה? היה לך מסיבת עיתונאים, דיברת על 24,000, לא? משהו כזה.
8,000 בממח, ואני מדבר עכשיו על שיביא ל-24,000 סך הכל. עכשיו אני רוצה להגיד לך לגבי האופק חדש, כי פה כמות הספינים, אני אומר לך זה, באמת, אני לא יודע להבין, אני שואל את האנשים, אתם רוצים להזכיר את הכלכלה הישראלית, את הילדים האלה שבכוונה, יש לכם פה הזדמנות מדהימה, ואני לוקח ועושה אותה. תראה, אנחנו מוצאים תקנות שיאפשרו עליית שכר משמעותית למורים ברשתות החרדיות, בזה זה נכון. והסכנה, ואני לא מתעלם ממנה, שזה ינסו למסמס, אני לא אתן לזה להתמסמס בשום פנים ואופן. ואיך אני עושה את זה? לראשונה, תקדימית, אני מחייב מבחני מיצב. בית ספר שלא יעשה מיצב, כמו כל בית ספר במדינת ישראל, פשוט יודר מיידית מהתוכנית. זו דרמה שאף אחד לא האמין בכלל שהרשתות ילכו למקום הזה. אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נדע כל בית ספר מה רמת לימודי הליבה שלו. זה תהליך מדהים שהגענו אליו.
תגיד, מה קרה? איך הסכימו לזה?
איך הסכימו? בוא, תקשיב, הרשתות של ש"ס ויהדות התורה בטירוף על הסיפור הזה. יש שם מצב קשה מאוד ברשתות האלה, אנשים...
אני אסביר לך איפה ההזדמנות.
תלמידים רבים עוזבים לממחים, זה סרט מבחינתם.
ההזדמנות נולדה בדרישה של להיכנס לתוכנית אופק חדש שמעלה את שכר המורים. היא לא מעלה סתם, צריך להבין. היא מעלה כדי שהמורים יכשירו את עצמם, ילמדו, יעשו הכשרה מקצועית באופן שוטף, ותוך כדי זה משפרים את שכרם. זה הצליח בצורה מאוד טובה בחינוך הרשמי, והיום המורים שלנו כמעט כולם עם תואר ראשון, מעל 95%, כולם בהכשרה מקצועית, זה עובד מדהים, ואנחנו רוצים לשכפל את המודל הזה עכשיו בחברה החרדית. עכשיו, מה קרה? בגלל שהמורים ראו שזה אפשרי, הם באים ודורשים את זה בעצמם, מהמנהלים, מהחברה החרדית, והחברה החרדית מבינה שהיא חייבת ללכת למקום הזה. טוב. עכשיו זה מחייב, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, 100% לימודי ליבה. בלי זה, זה לא יקרה לאף בית ספר, וכל החששות של כולם, אני אומר את זה פה, יש לנו מנוע שיכניס אותם ללימודי ליבה מלאים.
נשמע, עזר, נשמע בשורה מדהימה. טוב, עכשיו,
תיפתח השנה כסדרה, כי כמו, אתה יודע, כמו הקיץ וכמו החורף, כמו הסתיו והאביב, אני שומע אתמול את רן ארז, יושב ראש הסתדרות המורים היסודי, מודיע ששנת הלימודים לא תיפתח, תן להורים בשורה, תיפתח שנת הלימודים?
אני רואה שני איומים על פתיחת שנת הלימודים. אחד זה מלחמה בצפון, להערכתי אנחנו מחויבים להיכנס לאירוע עצים של מלחמה כנגד לבנון וחיזבאללה בשביל להחזיר את הביטחון בצפון, וזה יכול לקרות מאוד מהר בתקופה הקרובה, וזה יכול לשבש את פתיחת השנה, זה אירוע אחד. והאירוע השני זה המסע ומתן עם רן ארז. אתם תופסים אותי בדיוק עכשיו שאני נכנס לישיבת הכרעות עם רן ארז אחרי 3-4 שבועות של מסע ומתן אינטנסיבי. יש פערים, זה לא רק חוזים אישיים, זה גם כל מיני דרישות נוספות, דרישות תקציביות, יש פה הרבה מאוד. לצערי אין לי בשורה עדיין, אני מקווה שהצדדים יבינו, ובעיניי זה יהיה שעוריה אם רן ארז לא ייקח הצעה טובה שהאוצר יניח. אני אדאג שהאוצר ישים הצעה טובה למורים, זה לא יהיה כל החלומות שלו, אבל אם הוא יחליט אחרי שהוא מקבל הצעה כזו ללכת לשביתה, בעיניי זה יהיה פשוט חסר
אחריות. אני רק לא מבין, השר, איך זה קורה כל שנה? כל שנה הדבר הזה חוזר, וכל שנה אומרים, השגנו שקט לחמש שנים הקרובות, נתנו הסכם טוב למורים, וכל שנה זה חוזר על עצמו. זה אירוע פרסונלי מול רן ארז?
אני אגיד לך, קודם כל אני יכול לתאר לך מהניסיון שלי, כן? אני בראשון לספטמבר שנה שעברה הגענו לסיכומים עם רן ארז שהיו אמורים להתבטא ממש במסמך של הסכם. הסיכומים האלה אפשרו לפתוח את השנה, השנה נפתחה ללא שום בעיות, ורק לאחר שהתחלנו להעלות את הדברים על הכתב, התחילו פערים, התחילו שוב העיצומים, ובעצם נגררנו לנקודה שהגענו עכשיו. אז אני ספציפית חשבתי שאני בשנה שעברה פותר את האירוע, ולצערי זה התפוצץ לנו בכל מיני חזרה מסיכומים שהיו, ואנחנו עכשיו מנסים למצוא לזה פתרון. אני אומר לך, בסוף, בסוף שורה תחתונה, אי אפשר למרוח את זה, אי אפשר לשבוט, יש הצעה טובה מאוד למורים, מנסים כל צד למקסם עכשיו, מי שיחליט ללכת לשביתה זה יהיה מהלך שר אחריות בתקופה הזאת.
יסר יואב קיש, בוא נדבר על יישובי הצפון, בוא נדבר על בתי הספר, אתה יודע, חלק מהם גם לאחר ש... השר לשעבר בני גנץ אמר שהיעד זה הראשון לספטמבר להחזיר את התושבים לבתיהם ולהתחיל שם את שנת הלימודים, זה לא יקרה. מה אתה אומר להם, לתלמידים, להורים בצפון?
קודם כל, אני הראשון שאמר לפני בערך כחודש שזה לא יקרה, ואנחנו צריכים להיערך לפתיחה במתווה אורפי. המשמעות היא, אנחנו הקמנו בחצי שנה האחרונה בהשקעה של כ-150 מיליון שקלים עשרות בתי ספר אורפיים, שלמעשה מאפשרים חזרה לצפון, עדיין לא ליישובים המפונים ולא למסגרות שהיו באזורים שפונו. אבל בניגוד למה שהיה בשנת הלימודים הקודמת, שהפינוי תפס אותנו בחוסר מקום ובכל מיני מטרים של אחר הצהריים ודברים לא טובים, ייצרנו מענה שלכל ילד יש עכשיו מסגרת מסודרת, ילד ילדה בגן, בבית הספר, גם אם לא בבית, מה שנקרא, שצמוד איפה שהוא גר, כי הוא פונה. האירוע הזה קורה. עכשיו השאלה היותר משמעותית, ואני אגיד לך איפה הפער שאני מזהה אותו, ולכן אני אומר שאנחנו חייבים להחזיר את הביטחון, זה האירוע של קו האימות. מה עשה חיזבאללה? חיזבאללה פשוט הרחיק, עם התחלה ירה על המקומות המפונים, ולפני כמה חודשים התחיל לראות להאריך את הקו. עכשיו הוא תמיד יכול להאריך את הקו, גם אם נפנה עוד 5 קילומטר.
והוא מעריך, והוא מעריך.
אז הוא מעריך, והוא יורה, והוא מייצר מציאות בלתי נתבלת בצפון. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. המדינת ישראל, זה שעוד לא הלכה להכרעה בצפון, זה אירוע שאנחנו חייבים לעשות אותו. ואם אתה שואל אותי, אני חושב שהדבר הזה צריך לקרות עכשיו ומהר, ואולי במידה מסוימת גם לנצל.
אבל ראש הממשלה ממש לא מתלהב ללכת לזה.
רגע, שר הביטחון אמר השבוע לחברי ועדת חוץ וביטחון, שזה לא זו הפתקה?
לא, זה ראש הממשלה ושר הביטחון, שניהם לא ססים אלי קרב בצפון.
אני אגיד לך מאיפה זה בא, זה בא מהתפיסה שמדינת ישראל רוצה לטפל בגזרה אחרי גזרה, לכן החליטו לטפל קודם בעזה. אני חושב שאין לנו את הלוקסוס במקום הזה, ואנחנו נהיה חייבים להיכנס עכשיו למערכה עצימה, כדי באמת להחזיר את הביטחון ולהחזיר את התושבים.
ואתה אומר להם את זה?
אני אומר את זה כל הזמן.
כן, אבל דעתך לא נשמעת.
אני אגיד לך, אני אומר את זה ראש הממשלה, והתשובה שאני מקבל ממנו, זה שהוא מבין את זה, זה יקרה, הוא לא רוצה להגיד מתי, מן הסתם, והוא אומר, אני מסתכל על מכלול השיקולים, אני מסתכל על המחאה הבינלאומית שאני צריך לייצר באירוע הזה, על הבוחנות בצבא והקשירות והחימושים, ואלף ואחד דברים נוספים, והוא ימצא את נקודת הזמן שלתפיסתו הכי נכונה. בעיניי, אני אומר את זה פה בצורה ברורה, אנחנו גם אם אנחנו לא נגיע למקסם את הנקודה הזו, אנחנו חייבים.
השר יואב קיש, שאלה, צריך להחליף, אפשר, צריך להחליף שר ביטחון בתקופת מלחמה?
צריך להימנע מזה ככל שאפשר, אני אומר בצורה חיבורה, זה אסור להחליף שר ביטחון במלחמה, זה דבר לא טוב. מצד שני, אני גם יכול לומר שאם אני רואה את מערכת היחסים, בוא נגיד ככה, אם היה אחד התתי אלופים או אלופים מתנהלים ככה לרמטכ"ל או לשר הביטחון, לא בטוח שאני שר בתפקידו. אז אני גם פה בא באמירה ברורה לשר הביטחון, יש לו אחריות לשקם ולדאוג שמערכת היחסים תהיה תקינה. אסור שנגיע למצב קיצון שיגרום לכך שהוא יוחלף. זה לא צריך לקרות.
יואב קיש, אתה שר בממשלה, ואתה שומע חדשות בבקרים, תדרוכים נגד רמטכ"ל, תדרוכים נגד ראש שבק, תדרוכים ואמירות מישיבות קבינט קשות מאוד שאתה נמצא בהם, אתה שומע איזה התחה של דברים ואיזה דברים קשים שומעים שם, כמעט כל איש צבא שדורך שם. מאידך אתה שומע תדרוכים שגם את שר הביטחון צריך להחליף. איך אפשר לנהל כך מלחמה?
ההדלפות מהקבינט זה אחד הדברים הכי קשים והכי נוראים שקורים למדינה, עם נזק אמיתי לביטחון המדינה. אני חושב שבזה הקבינט גם הפסיק להיות פורום רלוונטי, וראינו את זה בכל התקופה
שהקבינט מצומצם. ולעצם הדברים שאני אמרים.
רגע, עכשיו לעצם הדברים, אני לא יודע מי הדליף, לא יודע מאיפה הדליף, ואני אומר לך, יש שם גורמים גם לא שרים שאולי מדליפים, וכנראה גם זה קרה. ההזיה הזו שקבינט, שאמור להיות הדרג הכי רגיש וסודי, מודלף לכל עבר, זה דבר שחייב להיפסק. הייתה הצעת חוק שרצו לקדם, ודרישה של ראש הממשלה על מכונת אמת לכל המשתתפים, ולצערי זה לא קרה.
השר יואב קיש, אתה הולך כאן אבל העניין של הדלפות, אני אשאל אותך על המהות, מה אתה אומר על דברים קשים שמתיחים שרים בכירים ברמטכ"ל, בראש השב"כ, בפיקוד העליון של צה"ל, בשר הביטחון, על זה אני מדבר, עזוב, הדלפות לא בסדר, מסכימים.
אוקיי, אז יפה, הסכמנו, עכשיו נדבר עניינית, כי אני גם לא יודע להתייחס ספציפית למשהו, כי אני לא יודע אם הוא נכון, אם הוא נאמר או לא, הוא הודלף, לך תדע אם זה נכון או לא, אבל כן אני אגיד דבר מאוד ברור. ביקורת על רמטכ"ל ועל גורמים מקצועיים חייבת להיות בקבינט. זה תפקיד הקבינט, לשאול ולעורר ביקורת. בין זה לבין איך שקראת לזה אמירות מזלזולות, פוגעניות, אסור שיהיה בשום פנים ואופן. עכשיו אני לא יודע מי אמר מה, כי הכל מודלף, אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון. אני מפריד בין תפקידו של הקבינט, לשאול שאלות קשות, לקבל תשובות ולהמשיך ולשאול ובאמת לעורר ספק מצד אחד, לבין מה שאתה אומר שאם קרה זה לא צריך לקרות, וזה לא להיות אווירה של חוסר כבוד או זלזול, זה לא צריך להיות נקודה.
יפה, חד משמעית. תגיד, מפגש הערב, מפגש פסגה בקהיר, הרבה אנשים נושאים עיניהם...
בדוחה,
סליחה. הרבה אנשים נושאים את עיניהם, בעיקר משפחות החטופים. אתה סקפטי? אתה אופטימי?
אתמול גם הייתי בוועדת חינוך ששמענו את משפחות החטופים, וגם אחרי זה נפגשתי עם חלקם באופן פרטי. אני רוצה לומר בצורה מאוד ברורה, שאנחנו עושים הכל בשביל להשיג מתווה, מתווה שיחזיר כמה שיותר חטופים חיים, זה חלק מהמורכבות של הדבר הזה, כולל מחירים כואבים למדינת ישראל, עם שמירה על הקווים האדומים. אמר את זה ראש הממשלה באופן לא סוד, אמר את זה הרבה פעמים, אני חושב שהמדיניות הזו לא השתנתה, היא מעוגנת בהסכם, וחמאס כל הזמן מנסה לייצר מציאות שהמתווה יאפשר לו להמשיך לשלוט בעזה, ביום שאחרי המלחמה, דבר שאנחנו לא נוכל לקבל.
תגיד לי, מה אתה צופה, מה אתה צופה גם למלחמה בעזה, גם למה שהולך להיות בצפון, אם חלילה מסע ומתן יתפוצץ?
אתה פתחנו את השיחה ואמרנו, אני אומר לך יותר מזה, למדינת ישראל, לתפיסתי, בסדר, יש אינטרס להגיע להכרעה בצפון. אני חושב שאנחנו לא יכולים לספות יותר. המחיר שמשלמים התושבים הוא כבר מחיר כואב מאוד, ואני חושב שאת הנקודת הזמן הזו אנחנו צריכים לשנות בשביל להחזיר את הביטחון לצפון, או דרך הסכם, או דרך מלחמה, בכל מקרה לא להמתין יותר.
אנחנו יודעים אבל בסוף מה הקווים הכללים של העסקה הזאת, השר קיש. אנחנו יודעים, מציר פילדלפי, נצרים, חמאס רוצה הפסקת מלחמה. אתה בעד או נגד עסקה?
אני לא יודע את הפרטים, אני גם לא הולך להתכנס לפרטים, אני חושב שזה רק יכול לפגוע בעמדות של שרים פה, הם לפעמים פוגעות בדברים, בנושאים מאוד רגישים, שזה באמת עוסקים פה בחיים עצמם, אני מעדיף לא להתבטא,
וכשתגיע עסקה... אין בעיה, אבל אתה כאיש צבא, אתה יודע למשל מה החשיבות, באמת, היית טייס והכל, אתה יודע מה החשיבות של הפרטים האלה, של פילדלפי למשל?
חד משמעית, כל המתווה הזה מורכב מהרבה מאוד פרטים חשובים. אמרתי, אחד הפרטים המרכזיים זה כמות החטופים החיים שנקבל. וגם פה חמאס מנסה לפגוע בארץ של הדבר הזה.
למה? יש הבדל אם זה 16 חטופים חיים או 30 חטופים חיים?
חד משמעית.
מה ההבדל? יש לך 16 חיים שחייבים להחזיר אותם.
אם יש חמישה או אחד, אתה בסוף מוותר פה על דברים משמעותיים בשביל להחזיר את כל החטופים. אנחנו לא נעצור ב-30, אנחנו נחזיר את כל החטופים, גם את החיים וגם את המתים לקבורה. ולכן יש פה משמעות.
כלומר, אם זה 16 חטופים בלבד, ואתה צריך לוותר על נצרים, פילדלפי ושחרור אסירים, אתה נגד.
אני לא נכנס לפרטים, ואתה לא תשמע ממני נגד ובעד. אני אומר, זה חלק מהשיקולים המרכזיים שאנחנו חייבים לשים לנגד אלינו.
תגיד לי, מה דעתך על העלייה של השר בן גביר להר הבית בתשעה באב?
אני מפריד בין שני דברים. אני מפריד בין עלייה של כל יהודי, שזה מאוד לגיטימי וכל אחד יפר. אני דרך אגב חושב שלא נכון לעלות להר הבית, אבל זה לא כל אחד בעניין הזה.
למה לא נכון?
אני ככה גידלו אותי מבחינה דתית, לא יודע, אני בית מסורתי, זה מה שלי אמרו, לא עולים להר הבית, חס וחלילה לא לפגוע בקדושה.
לא, אתה יודע, ראש הממשלה ושר הביטחון השתמשו במילים יותר קשות, בעיקר שר הביטחון, על העלייה הזאת של השר בן גביר.
אבל אתה הצד הליברלי של הליכוד, אתה בטח בעד חופש דת.
תנו לי רק להשלים את התשובה. בין זה לבין עכשיו, ללכת למהלך של להתפלל ולהפר סטטוס קוו, בנקודת זמן מאוד רגישה, בעיניי זה חוסר אחריות, דבר שלא יעשה. ואם אתה רוצה להוביל שינוי במדיניות בהר הבית, תעשה את זה.
אבל מה החשש? רגע, מה החשש? מה החשש? אתה מדליק את כל העולם עליך?
לא.
מה החשש?
אני לא פוסל שינוי בסטטוס קוו. אני רק אומר, תעשה את זה בצורה מסודרת, מקצועית, תעשה דיון, תבחן את ההשלכות ותפעל כמו שצריך לפעול, לבוא ולעשות, תקשיב. רגע, אני אגיד לך מה מפריע לי. לבוא בחוסר אחריות ולפעול בניגוד למה שהיה, בהבנה שאתה מייצר פה סתם אירוע מיותר, וגם מתעמת שוב עם ראש הממשלה בפעם, אני לא יודע כמה שהוא בוחר לעשות. דיברתם על זה בתחילת התוכנית, יכול להיות שברק אתה צודק באסטרטגיה שלך שהוא לא יפסיק עם זה, לכן בכל מקרה הוא צריך לקבל לתפיסתי עברות מאוד ברורות של א', דברים שהוא רוצה לא יקרו, כך לא מתנהג שותף בקואליציה, ואם הוא בוחר להמשיך לא להגיע להצבעות, לגרום לכך שהקואליציה לא תיפול בהצבעות, ולפעול בניגוד לקואליציה, הוא במו ידיו מפיל את הקואליציה.
אז זה בדיוק, זה השאלה שרציתי לשאול, ואנחנו מתקרבים לסיום, אז זה שאלה אחרונה על מה שקרה אתמול בכנסת.
לא, אז אני שאלה רוצה לחזור לבשורה הגדולה ולדייק עוד כמה דברים. הציבור החרדי... לראשונה, באמת במהלך
אמיתי. רק תחזור, רק תגידי על מה שקרה אתמול בכנסת, אחרי זה תעלה רפורמה.
אני דיברתי לך על בן גביר כבר 10 פעמים. אני אומר לך עכשיו דבר אחד. גם מבחני מיצב, גם מבחנים בינלאומיים, 100% ליבה, הכשרת מורים ופיקוח מלא, כל הדברים האלה קורים ויקרו. מי שלא נמצא שם לא יקבל אופק חדש, נקודה. הדבר הזה יקרה צורה אמיתית וחשובה לציבור החרדי ולמדינת ישראל.
תגיד, אתה מכיר שהפלג עדיין מקבלים תקציבים?
אין לי, זה, לא, זה לא קורה, בדקנו את זה.
בדקתם? הפלג הירושלמי, זה שמפגין בבקום, לא מקבל תקציבים במדינה?
תוודא טוב מאוד, בוא,
קח
את זה, תוודא את זה טוב מאוד, שהחברה האלה הם אחרונים במדינה שצריכים לקבל שקל.
הם משתמטים לכל דבר ודבר.
לא רק משתמטים, הם קוראים לדברים קשים מאוד.
לא, אבל היה שבוע פרסום.
הישיבות שלהם לא מקבלות. אני אומר לכם, עשיתי אז את הבדיקה, עכשיו אם אתם שואלים עוד פעם, אני אעשה עוד פעם בדיקה לוודא שזה לא ישתנה.
והצד השני, הדרוזים דרך אגב, לא מקבלים מספיק על השותפות המלאה שלהם במלחמה איתנו.
אני יכול לומר לך שאנחנו מכניסים לתוכנית הלימודים כבר משנה הבאה לציבור היהודי-ישראלי, היכרות עם החברה הדרוזית ועם שותפות עולם, וזה יהיה משהו שירוץ בכל...
רגע, איך מכניסים? זה חשוב, זה מעניין.
בנינו תוכנית, ובמקום שתלמד להכיר את הדרוזים רק בצבא, אתה תכיר את העדה הדרוזית גם במהלך הלימודים.
חשוב, חשוב. שר החינוך, יואב קיש, תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.
פרסומות.
טוב, ארי שפיץ הוא לוחם גבעתי, שנפצע אנוש בעזה, הוא איבד כף יד ושתי רגליים. הוא היה חודש שלם מורדם ומונשם, וארי שיתף פוסט שפרסם במחשבות על החברים שלו שנפלו בקרב. פוסט מאוד מאוד מרגש, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאמא שלו, לאה שפיץ, גולדן הירש, בוקר טוב לאה.
בוקר טוב, רק הוא היה מורדם 6 שבועות.
וואו.
אני יודעת שבפוסט בפייסבוק שלך אנחנו היה כתוב חודש, אבל אז תקחו לי את השבועיים
המעצרים. וצריך לומר שכל יום, לאימא, זה מריטת עצבים, זה לא רק שבועיים חודש, זה מריטת עצבים, אני מניח. רגע, אבל כשהוא מורדם ומונשם, את יודעת שהוא התאושש? או שיש כזה כל יום?
ב3 שבועות הראשונים הוא היה באמת עדיין היה מוגדר פצוע מאוד קשה שנשקפת סכנה לחייו. אחרי 3 שבועות ידעו שכבר לא נשקפת סכנה לחייו, אבל לא הצליחו להעיר אותו, כי ניסו המון 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 פעמים להוריד את חומר ההרדמה, וכל פעם הגוף שלו היה מגיב בטירוף חום שהיה עולה למעל 40 מעלות שאי אפשר היה להוריד.
מה את אומרת?
זה לחץ דם מטורף, כאילו, ולא ידעו למה. כאילו, הקטע המפחיד שלא ידעו למה, וחששו כל הזמן בטיפול נמרץ הנהדר בסורוקה, שהם לא רצו לפספס משהו. אז כל הזמן היו בדיקות, עוד פעם עשו CT של כל הגוף.
פחדו מזיהומים בטח.
אז ידעו שלקחו כל פעם שלקחו ממש 4 פעמים ביום תרביות כדי לוודא שאין זיהום, ידעו שאין זיהום ולא היה הסבר. ודווקא שאין הסבר זה הכי מפחיד, כי אתה מפחד שאתה מפספס, ובגלל שיש לו גם רסיסים בכל הגוף, אז לא רצו לעשות MRI בהתחלה, ואז החליטו שהם חייבים לעשות MRI של הראש כדי לוודא שהם לא פספסו משהו. וזה היה בכל הסיטואציה של 6 שבועות האלה, אני חושבת שזו הייתה בין השעות הכי מפחידות, שהוא היה ב-MRI. כי למרות שהם ידעו, הם עשו המון בדיקות בוודא שאפשר, ולא יזו שם כלום, זה היה מאוד מפחיד. ופתאום ביום אחד זה עבד, הם ניסו עוד תרופה קטנה כדי לתת לו, וזה הרגיע את הגוף, והוא צריך להתעורר. זה היה באמת
פשוט. וארי בנך, אני חייב להקריא, שיתף בפוסט שפרסם את המחשבות על חבריו שנפלו בקרב, וככה הוא כותב. אני מנסה להירדם, מחשבות חולפות בראש, חושב על החברים שהיו ועכשיו כבר אינם, אבל מה אפשר לעשות? כמובן, אפשר להמשיך לדבר על כל אחד גם שעה, אבל הראש מנסה לעבוד למחשבות גדולות, אולי זה יעזור. כולם נכנסו להילחם, אבל עבור מה? אז לא הספקתי לשאול את כולם, חלק לזכר החבר ההוא שנרצח בדם קר במסיבה, חלק כדי להגן על המשפחה, חלק כי האמינו שזה כרגע חובתם, וחלק כמובן בשביל העם. דבר אחד אני בטוח, כולם נכנסו בראש מורם, וכך גם אני צריך לקום מחר, לא רק עבורי, גם עבורם.
נכון, מילים גדולות.
איך מגדלים ילד כזה, תגידי? מה שמת לו באוכל?
ארי תמיד היה ילד שידע להפריד בניכר לטפל, בגיל מאוד צעיר. ואני לא יודעת, אני חושבת שאנחנו מגדלים פה דור מדהים, ולא רק הוא אומר על עצמו כל הזמן.
דור של גיבורים, באמת דור של גיבורים.
ממש, ממש, ורואים את זה פה גם בשיקום, אנחנו עכשיו בשיקום בתל השומר, וגם כל החבר'ה פה שמתגברים כל יום מחדש על האתגרים שלהם, ולומדים ללכת, ולומדים לעשות הכל, עם הראש והמחשבות על החברים והמפקדים שנפלו, ואין פה אחד בשיקום שלא יודע כמות גדולה של חברים, הרי גם בתקרית עצמה שהוא נפצע.
אז את יכולה להרחיב לנו קצת על התקרית עצמה? מה היה שם?
כן, אז הם נכנסו עם הממם איתי סייף שמקום דמו, ועם הממפה החדש שנכנס ממש רק 40 יום לפני זה לפלוגה, יפתח שחר, לטהר בית, בחלק התחתון של הבית הם טהרו את הבית, ולא היה שם כלום, ואז הם פתחו דלת לעלות לקומה השנייה, והיה שם כניסה לפיר, שהם לא ציפו שיהיה שם, ובגלל הזהירות של הממם והממפה של יפתח ואיתי, בעצם הם אמרו לכולם לקחת צעד אחורה, לפני שהם זרקו רימון, והזהירות הזאת הצילה את חיי כל הלוחמים, 10 לוחמים נפצעו, ולפני שהם הספיקו לברוק את הרימון, היה פיצוץ של מחבל מהפיר שפוצץ, יפתח ואיתי נהרגו במקום, והעשרה הלוחמים נפצעו, ארי נפתח יקשה מכולם, בגלל, הוא דווקא לא היה צמוד לממם והממפה, הוא היה מהצד השני של הפיר, והוא נפצע אנוש, והרופא הגדודי, החברים הגיבורים שלו, שמו לו 3 חוסמי עורקים בשלוש מקומות שונים.
ידיים?
יד ושתי רגליים. ואז הרופא הגדודי הגיע, וחשב שהוא מת, והוא החליט לבדוק לי יתר ביטחון, אם יש לו דופק, והיה לו דופק חלש, 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 והוא לקח אז נשיפה, ואז הרופא, דוקטור שחר, הבין שיש לו הזדמנות אחת להציל את החיים שלו, והוא הסתובב אחורה, ופתאום היה שם נמר של גדוד שקד, שהוא לא ציפה שיהיה שם, והיה להם שלט, פינוי דחוף, שזה אומר שיש להם דם בנמר, וארי ממש תוך דקות ספורות מהפיצוץ, קיבל דם כבר בעזה, על ידי צוות פינוי, הרופא החליט שהוא מפנה אותו לבד, בנמר פינוי, בלי כל הנמרים האחרים, בדם הגיע אז למסוק, גם שם החליטו שמפנים אותו לבד במסוק. המזל שלנו בכל הניסים ובכל הגבורה הזאת, שבאמת היו החלטות כל כך טובות על שליחיו הטובים של בורא העולם.
מדהים.
וארי הגיע לסורוקה לחדר ניתוח 42 דקות אחרי הפציעה.
מדהים.
במסוק הוא נשאר בהכרה במסוק, הרופא.
מה הוא זוכר? מה הוא זוכר מהמסוק?
הוא זוכר שהוא ראה שאין לו יד, והוא זוכר שהוא ראה שהיד השנייה פצועה, והוא לא הרגיש את הרגליים, והוא זוכר שאמרו לו, אל תסגור עיניים, אל תסגור עיניים, והוא לא סגר עיניים, והוא בחר לחיות, מגיע בהכרה מורפלת לבית חולים, עוד הצליח להזדהות, ואז הרדימו אותו בשישה שבועות, כמו שאמרנו, ומהלך כל הפינוי הזה יש מחבלים יורים RPG, החברים הורגים מחבלים, זה כאילו, סיפור באמת גבורה של הלוחמים.
זה פשוט לא יאמן מה הם עושים שם הגיבורים.
לאה, תגידי לי, באמת השיקום זה איסורים וקושי וכאבים ומאבקים יומיומיים, כמו שאת אומרת, ללמוד ללכת, איך הוא מרגיש?
אז קודם כל, לנו היה מאוד קשה בשישה שבועות שארי היה מורדם ומונשם, אבל מתברר שזה פטנט מעולה לקום לא כאוב. ברוך השם ארי לא כאוב, הוא קם אחרי השישה שבועות כמו חדש, אחרי כל הניתוחים, אחרי כל הכאבים היו בזמן שם ומותם, אז ברוך השם הוא באמת לא סובל מכאבים, אבל הוא עובד מאוד מאוד קשה, זה ללמוד ללכת עם שתי פרוטזות, אחת מתחת לברך, אחת מעל הברך, ואין הרבה פצועים כאלה באופן כללי בארץ של אנשים שקטועים ככה, אבל הוא לא הולך, הוא כבר הגיע בשבוע האחרון למקומות לא נגישים, ועליו ירד במדרגות עם הפרוטזות.
מה את אומרת?
זה תהליך, וזה פחות משישה חודשים אחרי הפציעה, זה באמת מדהים.
זה עוצמה של בחור, זה פשוט עוצמה פנימית בלתי נתפסת.
ואיך הוא הולך באמת,
זה לאט, זה תהליך שלומדים, וזה ייקח לו עוד זמן, ומחכה לו עוד ניתוח, אבל ברוך השם, באמת אנחנו מחים מאוד 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 על
היש. לאה, תרשי לנו להמשיך ולהציק לך ככה מדי פעם, שנמשיך ונעקוב ונהיה בקשר ונשמע איך הולך עם השיקום שלו. זה יהיה בסדר?
בשמחה רבה.
ובינתיים תמסרי לו מכולנו, ואני מניח שמכל המאזינים ובכלל.
בוסטה ענקית.
חיבור גדול, יישר כוח, שימשיך ויתאושש, ואנחנו באמת, בלי להכיר אותו, אוהבים אותו, תודה רבה רבה להשפיע.
ורק למשפט סיכום, אנחנו מפה שולחים כוחות לחיילים שממשיכים להילחם בעזה.
אמן.
הם נלחמים עבור כולנו, שיחזרו כולם בבריאות הגוף והנפש, עם ניצחון, כי זה גם החלק החשוב, שאנחנו צריכים להחזיר את החטופים, לנצח את חמאס, לנצח את הרוע, ולנצח.
אמן ואמן, תודה רבה. תודה רבה.
צמרמורות, יש לי הכל צמרמורות.
פרסומות. תני לי חסות, בבקשה.
הגיע הזמן לחדש את ביטוח הרכב? לפני שאתם סוגרים ביטוח, התקשרו עכשיו להכשרה גו, כוכבית 8811, ותקבלו הצעת ביטוח רכב משתלמת במיוחד. בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה ותנאי החיתום של החברה.
סוף כל יום מוביל אל הבית.
פשוטים, עקיבא.
שקט אורות עמומים. לפעמים כששוקעת השמש, טוב לי לחבוט גם בפנים. בחדרים נשימות קטנות, עיניים עצומות. בחדרים של הלב שלי שמחות קטנות, שמחות קטנות.
מפיקים, יואב כהן ואסף נבו, אחראים על השידור בני שאולסקי, שקד מורג ואיציק אהרון, עורכים בדיגיטל, איתו טבת, מיכל קדוש ואליעזר בן יהודה, אחרינו גדעון אוקו, שיהיה לכם שבת שלום, סוף שבוע נעים.
אני פורט לך את הלב על גיטרה, ולא צריך לרדוף, הכל כבר כך. בחדרים נשימות קטנות, עיניים עצומות. חדרים של הלב שלי שמחות קטנות, שמחות קטנות.